חדשות כל חי, השעה 10.
לילה טוב, באולפן בני הראל. משרד הבריאות הודיע הלילה כי ילד בן 11 שחזר מחול זוהה בנמל התעופה בן גוריון כחולה בזן חדש של נגיף קורונה שהתגלה במספר מדינות באירופה. המשרד נמסר עוד כי ילד שוהה בבידוד ונכון לעכשיו לא דווח על מגעים נוספים. 700 ישראלים הובחנו ביממה האחרונה כחיוביים לנגיף קורונה, כך נמסר ממשרד הבריאות. כתבנו צבי טסלר מעדכן כי לעת עתה שיעור הבדיקות החיוביות הוא הנמוך ביותר מאמצע חודש יולי. בבתי החולים ברחבי הארץ מאושפזים 354 חולים קשים, כ-75% מהחולים הקשים אינם מחוסנים כלל. רפורמת הכשרות, חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה, קורא הערב למשטרת ישראל לחקור את הקשר העסקי שבין השר לשירותי דת מתן כהנה לארגון צוהר.
אין לי ספק שעוד יחקר הקשר שיש בין השר לשירותי דת לבין ארגון צוהר. ארגון צוהר הוא לא ארגון רבני, הוא ארגון מסחרי שפועלת בתחום הכשרות ורוצה להמשיך לפעול ורוצה לגדול על חשבון אנשים שוחרי כשרות שרוצים כשרות אמיתית. זה קשר מסחרי ואנחנו היום אלינו זה בוועדה, ואני חושב שזה חמור מאוד הקשר הזה, המורבות שלהם בהתוויית החוק.
מקלב אמר את הדברים בריאיון למהדורה המרכזית של כל חי עם אבי ממרן. שר המשפטים גדעון סער פרסם הערב תזכיר חוק שימנע מנאשם בפלילים להרכיב ממשלה. לפי התזכיר, החל מהכנסת הבאה, נאשם בעבירות שיש אימן קלון ודינן יותר משלוש שנות מאסר, לא יוכל להרכיב ממשלה ואף לא לכהן כראש ממשלה חליפי. מהליכוד נמסר בתגובה, סער שמגרד מלמטה את אחוז החסימה בכל הסקרים, מציע חוק אנטי דמוקרטי נוסח איראן, שמבקש לפסול את מי שזוכה לתמיכה של מיליוני אזרחים כנציגם לרשות הממשלה, לשון הודעת הליכוד שהעביר כתבנו איתי גדסי. כ-200 ערבים ישראלים התפרעו הערב סמוך לשער שכם בעיר העתיקה בירושלים והתעמתו עם כוחות הביטחון. במהלך האימותים המתפרעים רגמו באבנים שני אוטובוסים שהיו בדרכם לכותל המערבי. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר, כי המשטרה הגיבה באמצעים לפיזור הפגנות וביצע 22 מעצרים. נשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, הגיע היום לקבר רחל אמנו להתיר בתפילות עבור הכלל והפרט. כתבנו ישראל בן צבי מוסר כי הרב גם קיים במקום תפילה מיוחדת לרפואת בנו, הגאון הרב אפרים, המאושפז במצב קשה. הציבור נקרא להרבות בתפילות ובתחנונים לרפואת הרב אפרים בן יעל בתוך שער חולי ישראל. עדכונים נוספים באתר כל חי ולסיום התחזית. הלילה מעונן חלקית, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי קל. מחר עד שעות הצהריים עדיין ייתכנו ממטרים מקומיים בצפון, והטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב לכולם. אני מאוד מודה לצוות הוואי של ליצני הדור שמנהל היום את המדינה, שחוסכים לי הרבה זמן ופותחים אותי מהצורך לעבוד קשה להכין תוכנית, כי הם בעצמם מכינים לי את התוכנית לבד. לפני שנתייחס לשאלות של חברינו וידידינו השומעים בנושאים שונים, כמה נקודות הבהרה. קודם כל, נתחיל מהעניינים שנוגעים אלינו. חברי הכנסת החרדים לוחמים מלחמת מאסף כנגד מה שנקרא רפורמת הכשרות. במסגרת כל המלחמה כנגד הרפורמים. זה אותו דבר הרי. וצריך להבין דבר אחד. קודם כל, שמעתי שעכשיו אמרו פה בחדשות על ידי שהרב מקלף פנה למשטרה זה מה שצריך היה לעשות שוב כדי להראות עד כמה שזה פתטי, כי הרי אתה לא פונה, בזמן מאבק אתה לא פונה אל היריב שלך, ואתה אומר, תשמע, תן לי איזה תותח, נגמרו לי התותחים. הרי זה הכל אותה ברנג'ה, זה הרי הכל יד רוחצת יד, בגלל שזה קוראים לזה משטרה, לכן הם יעשו נגד מה שהם בעצמם וכל השרים הממשלה רוצה, הרי זה רק כדי להראות אם יש לנו עסק. הסיכוי שהמשטרה תעשה משהו הוא כמו הסיכוי שירד גשם של זהב בכל שעה שאנחנו רק נרצה. אבל דבר אחד צריך להבין. אותנו, למעשה, מערכת הכשרות של הרבנות לא צריכה להטריד. כי אנחנו כבר, כל החיים, הם סומכים על מערכות כשרות פרטיות. אם זה בדץ הידה החרדית, ואם זה מערכת הכשרות של בלז ושל שריס ושל הרב מחפוד ושל מי שלא יהיה, כל קבוצה בציבור החרדי יש לה את המערכת הכשרות שלה. ולכן, מבחינתנו זה לא יעלה ולא יורד. אבל אם יש דוגמה, הרי כולם מדברים על אהבת ישראל ועל היעדר שנאה, אם יש דוגמה לאהבת ישראל, אם יש דוגמה למה שהרב אלישיב אמר לי לפני שנים, כשפניתי אליו ואמרתי לו, רבי, בוא נפריד דת ממדינה ונפסיק להתבזות, הרי אנחנו לא לוחמים בשבילנו, אנחנו לוחמים בשבילם. אז אחת התשובות שהוא ענה לי בסופו של דיון, זה שיש לנו אחריות על היהודי ברחוב יפו. זה שהיהדות שלו מתבטאת בזה שהוא אזרח של מדינה יהודית. והנה אנחנו רואים שחברי כנסת חרדים כולם עומדים על הגדרות כדי להגן על מי? על העם שבשדות. לא על מצביעי יהדות התורה ולא על מצביעי ש"ס. אלא על האחרים. על המצביעים של מר כהנה. שבכוח הוא רוצה להכניס להם כשרות שלא תהיה שם כלום. ובכוח הוא רוצה להרוס את הרבנות הראשית בגלל הקשרים שלו, בגלל החלום שלו של יהדות נחמדה, שכך הוא רואה את ארגון צוהר, ואני עדיין לא עמדתי על כך, האם מדובר בנאיביות נוראה או מדובר ברשעות נוראה. ואני נוטה לדון אחר זכות ולהגיד שזו נאיביות, אבל זה בני דודים הנאיביות, משום שמישהו נאיבי אסור לו להיות במערכות הללו. אבא שלי אומר שמי שלא יודע להריח, לא יכול להריח אבק שרפה שלא ייכנס לשדה הקרב. אז, אבל אנחנו לוחמים את מלחמתה של הרבנות הראשית ואת כבודה, ואת מלחמתם של אלה שסומכים על ההכשרים של הרבנות הראשית. ואני מניח שרואים את זה ויודעים את זה ושומרים את זה ויודעים להעריך את זה. ובבוא היום, אין לי ספק שבבוא היום, שמאז יצא מתוק, שבבוא היום, שבו יאבקו על דברים שקרובים לליבנו במיוחד, כמו למשל נושא של לימוד תורה של בני ישיבות, והנושא הנצחי של גיוס בני ישיבות, כל אלה יבואו ויעמדו לצידנו, אחרי שיראו איך שאנחנו עמדנו לצידם, בימים שהיו קשים להם, והתבזינו ונאבקנו, רק כדי שבאמת יהודי אי שם, בכל מיני מקומות בארץ, יוכל כשר, גם אם הוא בעצמו, בתמימותו, סומך על כל מי שלא יהיה, אנחנו נחלצים לעזרתו, כדי שבאמת, כשהוא יראה כשר, שזה באמת יהיה כשר, ולא בהכשר של איזה רפורמיות כשרות, או רפורמת כשרות, איך אומרים את זה? רפורמת כשרות או כשרות רפורמית? אני חושב שזה אותו דבר. זה דבר אחד. דבר שני, בקומדיה שקוראים לה ממשלת ישראל, קוראים כמה דברים מאוד משעשים. קודם כל, ראש ממשלת ישראל, זה שיושב ראש הכנסת, סתם ככה, איזה מין דבר זה שיושב ראש הכנסת קוראים מיקי? איזה מין דבר זה? הוא כל הזמן בא ואומר, צריך לכבד את ראש הממשלה. איזה מין כבוד זה ליושב ראש הכנסת, אזרח מספר 2 במדינת ישראל, קוראים מיקי. אני מכיר את מיקי מוולט דיסני, ואני מכיר את מיקי מהבגדים של הנכדים שלי בני השנתיים, שיש להם מיקי מאוס על הפיג'אמה. מה זה מיקי? זה אומר הכל. אז מר מיקי כל הזמן מתעקש על זה שיקראו לו ראש הממשלה, ראש הממשלה. בוא נקרא לו ראש הממשלה. אני לא יודע אם זה מכבד אותו, או מבזה את המושג של ראש הממשלה, תחליטו אתם. בכל אופן, הוא נוהג להתהדר בזה ש... הנה הוא מנצח את הדלטה, כמו שהוא קורא לזה. זה כל כך מגוחך. כי הרי הוא לא עשה כלום. הרי לא עשו כלום. זה מזכיר לי שר חקלאות בעבר, ולא אגיד את שמו כי הוא כבר לא חי, שהייתה שנה שכל החזאים דיברו שתהיה שנה שכונה, ותהיה בעיה גם עם החקלאות וגם עם משק המים. ואחרי שבועיים, שלושה של הדיבורים הללו, באופן בלתי צפוי לגמרי, ירד גשם זלעפות שבמשך יומיים כבר הבינו שחלפה הסכנה של שנה שכונה. ואז עמד אותו שר חקלאות ואמר בתקשורת, לפני כמה שבועות הלכו עלינו אימים, והנה, זה נראה כאילו, אמרנו לכם, זה נשמע כאילו, הוא אומר, איזה מזל יש למדינת ישראל שאני שר חקלאות, כי אם לא, מי היה מוריד גשם? אותו דבר גם פה. הקדוש ברוך הוא ברחמיו, נתן דעת לשלטון הקודם, להביא חיסונים, ולהביא גם חיסון שלישי, ואומנם אתם התעוררתם קצת מאוחר, ובגלל זה באמת למרבה הצער, היו נזקים גדולים שהיה אפשר למנוע אותם. אבל זה מה שמועיל, מה זה קשור אליכם? הרי אתם לא עשיתם כלום. זה דבר שני. דבר שלישי, יש פה משהו מאוד מגוחך. קודם כל, כולם מדברים על נאומו של ראש הממשלה, ונאומו של ראש הממשלה החליפי. אלה לא נאומים, רבותיי. המילה נאום לא רלוונטית. אף אחד מהם לא יודע להגיד נאום. נאום זה דבר עם חזון. הנה במלחמת העולם השנייה, צ'רצ'יל היה לו נאומים. רוזוולט לא היה נואם. הוא דיבר, אבל לא היה נואם. גם סטלין לא היה נואם. צ'רצ'יל היה נואם. הוא היה איש חזון. נאום זה דבר כמו החלילן מהמלין, שניגן בחליל ולקח אחריו את העכברים, ואחר כך ניגן בחליל ולקח את הילדים. נאום זה דבר שסוחף, דבר שמרומם את השומעים. אין פה נאומים. לא נאום באום ולא נאום בכלום. שום דבר. הם מדברים. הם מדברים עצמם לדעת, הם מדברים שטויותיהם לדעת, והם, הנה למשל, כשבא ראש ממשלה ומדבר בטקס ממלכתי, על זה שצריך שכולם יהיו ביחד, על זה שצריך להפסיק את השנאה, וצריך להפסיק את ההסתה, וזה ימים ספורים אחרי שהוא בעצמו מדבר דברים שלא יעלו על הדעת, שמסית נגד החרדים, כאילו זה שהם יש להם השפעה בשלטון, מזיק למישהו. אז על מה הוא מתכוון כשהוא אומר שצריך לדבר? ועוד מילתו הלשונו, הסגן שלו שזוכה לתפיחה על השכם ממנו, לא הסגן החילופי שלו, אומר את הדברים הנוראים הללו, כשהוא חוזר על דברים שאין בהם שחר, וממשים חברי כנסת ושרים, במשהו, אי אפשר לשער, הכל במסגרת, כולם אוהבים, כולם רואים, ורק ובתוך כל זה בא שר, איך קוראים לו, ורוצה לעשות כשרות רפורמית, כדי שארגון שמדבר על אהבה ואחווה, וכולם, רק החרדים לא בתמונה, יוכלו לו. הייתי פעם במקסיקו, והסבירו שם, ביקשתי מהאברך שליווה אותי, שיגיד לפקידה, את כבר שתסדר שם משהו בחשמל, באמצעות המחשב. אז היא אמרה, אי אפשר לסדר, כי הכל כאן במחשב. אמרתי לו, הוא מתרגם לי, אמרתי לו, תגיד לה שהרב אמר שאפשר. הוא הלך ואמר לה, רבינו אמר שאפשר, הלכה וסדרה. אני חושבת שאני מתעלף, בגלל שאני אמרתי, אז אפשר? אז הוא אמר לי שבמקסיקו יש בעיה עם העיקרון של מילתא דאבידא לאיגלויה, לא אביד אינש דמשקרי. יש כלל חזקה, שדבר שעתיד להתגלות, אנשים לא משקרים. במקסיקו הם יכולים לשקר גם אם יודעים שזה עתיד להתגלות. והנה, אצלנו, אותו דבר. בן אדם אומר דברים, אין להם שחר, הם לא נכונים. למשל, כשאתה בא ואומר, אנחנו ממשלה שכולם מדברים עם כולם. מה זה כולם מדברים עם כולם? נכון שיש מקום לכולם. דיברנו על זה עם הקמת הממשלה. שיש מקום לכולם. יש שם חופשי כיפות סרוגות, מה שנקרא דתיים לאומיים לכאורה. יש שם ימין, יש שם שמאל, יש שם שמאל קיצוני, יש שם ימין קיצוני, 10 מעלות ימינה מימנים, לפי ההגדרות. יש שם רוסים, עולים מרוסיה. יש שם מי לא? ערבים. ורק לחרדים לא נשאר. אז אשרינו בטוב חלקנו, שאנחנו לא בתוך מערכת המגוחכת הזאת, שמגחכת את עצמה לדעת כל יום, כל שעה, מחדש.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
מורון ראש הישיבו, שליטון נכנס לאולם. יומים על ימי מלך.
אנחנו חיים בתקופה איומה ונורא.
אין איזה צורך קובל, אין איזה צורך מהמורון.
אם יש קיבוצים, לא יודעים מה זה סבת. לא ידעים
מה עשית ניקרן. ט"ז מר חשוון, 20 שנה לפטירתו של מרן הרב שח זצ"ל. בצלאל כהן חוזר לקורות חייו הסוערים של גדול המנהיגים התורניים בדור האחרון. מחר ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי.
רגע לפני שאתם מדליקים את הגריל בר בחצר? תנו גז והצטרפו להגרלה על וילת בוטיק מאובזרת בכל הדברים הטובים. חייגו עכשיו להגרלה של עלי שיח. כוכבית 6163.
בחנוני נבזות, שוט אשר בנחל.
גילתי קיבלה את המחלה עבורה, ומיד נזכרתי שיש את הרעיון הזה, הרעיון הנפלא, וששמעתי על אנשים שהרבה אנשים נושאו ונגלו. קלטתי לעשות את שוט אשר בנחל. ברוך השם, אמנם עברה את הניתוח. בין המציאות שמה שיצא מהתוצאה אחרי הניתוח זה שמיים וארץ, והייתי לנכון שחייב לפרסם את זה.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
מה יעמוד לו בשעת הניסיונות האמיתיים של החיים? הגערות? הצעקות? אולי ההחטפות החינוכיות שלנו? מה?
יותר מדי סימני שאלה בקירות שקופים? בואו נהפוך את זה לשקוף יותר. תושבי בני ברק והסביבה, מרכז אתגרים בחינוך, מזמין אתכם להנחיית הורים תורנית, בהדרכתו האישית של הרב אברהם ברזילאי, סדרת מפגשים מעצימים שיסללו לכם דרך יציבה ורגועה בחינוך. הלימודים יחלו ביום שלישי י"ג בחשוון 19 באוקטובר. להרשמה חייגו החל מהשעה 4 ל-058-603-5702, או שלחו הודעה ל-052-769-0792.
השקעה משתלמת? זה משרדים בתל אביב. השקעה במשרד המניב עד ל-3,000 שקלים שכירות מדי חודש. השקעה במיקום הטוב ביותר בישראל. צמוד למגדלי עזריאלי ברכבת השלום. יסודות, משרדים במרכז תל אביב. חייגו עכשיו. כוכבית 5283. כוכבית 5283.
סליחה, אפשר בבקשה לראות את התו החדש?
התו הירוק החדש נכנס לתוקף, וזכאים לו מחוסנים בשלוש מנות, מחוסנים בשתי מנות שטרם חלפה חצי שנה ממועד החיסון השני, ומחלימים שהתחסנו. את התו הירוק החדש ניתן להנפיק במגוון דרכים, באתר או ביישומון הרמזור, במענה האוטומטי שמספרו 025082000, או במענה האנושי של מוקד כל הבריאות, כוכבית 5400. מתחסנים עכשיו ושומרים על התו. מגיש משרד הבריאות.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים בעין
מקצועית. שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. הקורונה מתמשכת, אסון מירון וקרלין והלחימה שחווינו הותירו אנשים רבים עם תחושות פחד ואי יציבות. הם בריאים לחלוטין, אך זקוקים לאוזן קשבת ויד מכוונת. יירשמו עוד היום לקורס ITT של המאסטר דוקטור אמיר קוליק, ובעוד כחצי שנה, בהדרכת מנטור, תוכלו גם אתם לסייע להם בשליחות שיש בה פרנסה. התקשרו עוד היום 0733-300-200, 0733-300-200.
הצטרפו עכשיו להגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר, והכסף לחקלאים שומרי שביעית. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב, חזרנו, מספר הטלפון שלנו 503-593-93, ערב טוב.
נית? השאלה שלי כנראה נוגעת לכל מיני פרטים, אז אני אשאל על היסוד שמאחורי הפרטים.
כן.
רציתי להבין, אולי אחת ולתמיד, אחרי הרבה שנים, את ה... אם אפשר לקרוא לזה, את הקודים של הלבוש שלנו כבני תורה, כחרדים, על... מקפידים על סגנון מסוים. כן, הרב מבין על מה אני מדבר. חולצות לבנות, כובע וחליפה, בדרך כלל לפחות בתפילות, גם כשיוצאים לרחוב. שאלה מה, 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 מה היסוד שמאחורי זה? מה בעצם ההקפדה? זאת אומרת, האם כשאני רואה אדם שפתאום מחליף לחולצה הצבעונית, משהו פה לא תקין, משהו לא בסדר כאן? איך מסתכלים על זה?
אני אגיד לכם, יש פה כמה יסודות.
כן.
חסידי ויז'נס, למשל, הולכים לכובע שלהם הפוך. כלומר, הכובע שם את החסידי, שבו הולכים למשל גם חסידי בלז ועוד הרבה חסידויות, אבל הם חובשים את הכובע הפוך. איך תזהר חסיד ויז'ניץ? על פי הסרט. בכל הכובעים של כולם, הסרט נמצא בצד שמאל, וחסידי ויז'ניץ בצד ימין, כי הם חובשים את הכובע הפוך. איך זה התחיל? מספרים שאחד מאדמו"רי ויז'ניץ עבר פעם ליד כנסייה, וראה כומר יוצא מהכנסייה עם כובע כמו שלו. אז הוא לקח את הכובע שלו והפך אותו. אם אתה כך, אני הפוך. זה פחות או יותר העיקרון. עכשיו, יש פה כמה עקרונות. קודם כל, העיקרון הראשון זה מכובדות וצניות. כתוב אצל דוד המלך, שמיכל בת שאול אמרה לו, שאבא שלה היה נוהג במכובדות, ולכן תמיד הוא היה לו מכוסה בכיסוי מלא. אז דוד המלך אמר לו, לפני השם, יש לי שיטה אחרת, אבל לא משנה, אבל מפה אנחנו לומדים שמכובדות זה לבוש מלא. קודם כל. עכשיו, דבר שני, אנחנו נוהגים כפי שנהגו אבותינו ורבותינו בדורות קודמים. אם כך נהגו בעולם הישיבות, גם אנחנו נוהגים כך, ואנחנו לא משנים. כל המשנה ידוע על התחתונה. זה כמו שבן אדם יבוא, ופתאום יום אחד חייל יבוא, או חייל בחיל האוויר, יבוא פתאום עם מדים אדומים. זה לא הולך. אם אתה חייל, אתה הולך במדים. אנחנו כולנו חיילים. עכשיו, אז יש פה כמה רבדים. יש את הרובד ההלכתי, למשל, העניין של כובע, העניין של לבוש מלא. יש את ההתבדלות. הרי לא סתם במצרים מדגישים לא שינו לבושם. אני אספר לך סיפור. דודי, זיכרונו לברכה, שהיה לי כאבא, היה מהתלמידים המובהקים ביותר של הרב דושינסקי הזקן. הוא היה, למד אצלו בחיסט, בגלנטה, בחיסט, והוא היה אוכל על שולחנו, הוא היה גר בביתו, והרב ראה בו כבנו. כמו שהוא היה אוכל על שולחנו, גם סעודות שבת, אז התלמידים כשרצו לברר דבר מה, היו מבקשים ממנו שיברר אצל הרב. ובשבת אחרי הסעודה, כשהם מגישים את התה, זה היה הזמן לדבר קצת שיחת חולין של תלמידי חכמים על הישיבה וענייניה. הגיע איזה בחור שהם הבחורים המצוינים, ורצה לקבל סמיכה. הוא הסתוב שם שבועיים שלושה, והרב בחן אותו בלא הפסקה, בסוף שלח אותו בלי סמיכה. והישיבה רעשה וגעשה, עם בארזים נפלה שלהבת, מה הם יגידו? וביקשו מדודי, שיברר אצל הרב דושינסקי, למה, מה קרה? למה הוא לא נתן לו סמיכה? שבת אחרי הסעודה, מגישים את התאים, ודודי אומר לרב, רבי היה פה פלוני אלמוני, ואומר לו הרב, אתם רוצים לדעת למה שלחתי אותו בלי סמיכה? אז הוא אומר, הוא היה קצת חלש מלחוד שבת, אבל זה ששלחתי אותו זה מספיק, הוא בטח כבר למד, מוצאי שבת אני מתכונן לשבת ולכתוב לו, ותדע לך, הוא אומר. במשך השנים נתתי לעשרות תלמידים סמיכה, ומעולם לא התחרטתי חוץ ממקרה אחד. הדוד שלי קפץ כבחור צעיר, ואומר, ואני יודע מי זה. אומר לו, אמר לו הרב דושינסקי, נו תגיד, תגיד. הדוד שלי אמר את השם. אומר לו הרב דושינסקי, נכון. נכון, אומר לו. כן, הוא יודע, אובר איז גבורן המודרנר, הוא נהיה מודרני. ודודי סיפר לי, מדובר בתלמיד חכם עצום, שהתקבל להיות לרב באיזה קהילה, בהונגריה, גבול גרמניה, באוסטריה, הונגריה, גבול גרמניה, וקיצר את המעיל שלו בכמה סנטימטר, מהמעיל שנהגו ללכת רבני הונגריה, למעיל שנהגו ללכת רבני גרמניה, האורתודוקסים, החרדים, והרב דושינסקי לא שכח לו את זה כל החיים. כך סיפור נוסף אספר, כשדודי הגיע לארץ אחרי מלחמה, עם בני דודי, אז הבן הגדול, שכבר לא חי, גם, הוא חיפש לו ישיבה, במקום הכי דומה שהיה נראה לו, זה היה ישיבת חכמי לובלין, אצל הרב ווזנר. הוא הלך לישיבה של הרב ווזנר, ישב שם חצי שנה, אחרי חצי שנה בא אליו הרב ווזנר, אמר לו, נוסן קרפל, באונס גייטמן נשת מתפריזיר, אצלנו לא הולכים עם שערות. אמר לי, בן דודי, ירדתי לחובה הרבי עקיבא, הלכתי לספר, גילחתי את הראש. עברו עוד כמה שבועות, אומר לו, הרב ווזנר, נוסן קרפל, באונס גייטמן מתעלן גרוק, אצלנו הולכים עם מעיל ארוך. אמר לי, בן דודי, ירדתי לחובה רבי עקיבא, עליתי על האוטובוס, נסעתי לירושלים, והלכתי לישיבת חברון. אמרת לו, מה ההבדל? אמר לי, תראה, השערות, אין לי מהבית, לא היה לי מהבית, זה היה מהיטלר. זה מזה שהתחבאנו, והייתי צריך להיראות כמו גוי. אבל המעיל, בבית לא הלכו עם מעיל ארוך. אני הולך כמו אבא שלי, וגם אני הולך כמו אבא שלי. אז ממילא, כמו אבא שלי, כמו בישיבה שבה למדתי. ולכן, שוב, ברגע שבגד נהיה לסמל, אז הרבה פעמים עם בגד מסוים בן אדם לא ירשה לעצמו לעשות מה שהוא עושה אם הוא הולך עם בגד אחר.
ואת הסגנון של הבגד זה קבעו ראשי הישיבות במהלך הדורות, גדולי התורה?
אני לא יודע איך זה נקבע, זה אבולוציה. אתה יכול להסתכל בתמונות של בחורים מישיבת חברון לפני 80 שנה בחברון, שהולכים עם חליפות לבנות, עם כובעים לבנים. היום אם מישהו יבוא עם דבר כזה, יסתכלו עליו כאילו נפל מהירח. אני אסביר לך את העניין. מישהו בא פעם לרב שח, שהיה הראש הראשון לכל למתנגדי השינויים, ואמר לו, למה הרב כל כך מתנגד לשינויים? הרי לך דודי. מתי התחילו לשיר לך דודי? הרי לך דודי חיבר רבי שלמה אל קבץ. רבי שלמה אל קבץ לפני פחות מ-400 שנה, הוא תלמיד של הארי הקדוש. תשמע טוב מה שהרב שח ענה. הוא ענה לו, תשמע. רבי שלמה אלקבץ, או כל מי שלא יהיה, מתלמידיו, מחבריו, לא הלך ותלה מודעות, בואו נתחיל לעשות חידוש, להגיד לך דודי. לא. זה הלך בצורה של אבולוציה, לא בצורה של רבולוציה. בבית כנסת של רבי שלמה אלקבץ החליטו להגיד, ובעוד בית כנסת, זה התפשט. זה התפשט. אבל כשבן אדם קם ועושה מעשה של שינוי, זה לא נשמע טוב, וזה לא מביא לדברים טובים בדרך כלל.
זאת אומרת, הייתה איזושהי התפתחות בכל דור, כאילו נקבע סגנון של פחות יותר, של אותו דור.
כן, כן, כן. מנגנון ההגנה.
הצבע של החליפות התחלף מלבן לכהה יותר, עם השנים.
נכון, נכון, נכון. ותראה, המנגנוני ההגנה סביב ההלכות שלא יכולו בהם שינויים, בנויים בצורה מאוד עדינה ומבדילים בין מהויות לבין וריאציות. למשל, תיקח את טעמי המקרא. לטעמי המקרא יש שתי מטרות. מטרה עיקרית, שזה דאורייתא, זה לקרוא נכון, לקרוא, כמו למשל, ותאמר דבורה לברק, הלוך אלך עמך, אפס, כי לא תהיה תפארתך בדרך הזאת, ולא תקרא, הלוך אלך עמך, אפס, כי לא תהיה תפארתך לדרך הזאת, וכן הלאה על זה הדרך. והסיבה השנייה לטעמי המקרא, או התוצאה השנייה של טעמי המקרא, זה שיהיה נעים לאוזן. אבל לכל אחד יש אוזן אחרת. ואתה רואה שקרו שינויים. טעמי המקרא של עדות המזרח, ברור שיש להם צלילים של המזרח. טעמי המקרא של יהודי אירופה, ברור שיש להם צלילים של המוזיקה האירופאית. אלה הדברים שהאוזניים התרגלו, וזה מה שנעים לאנשים. הדברים פתוחים היו אמנם לשינויים, אבל השינוי הגיע עד ולא עד בכלל. לכן אם אתה אוהב מוזיקה מזרחית, לך לבית כנסת מזרחי. אם אתה אוהב מוזיקה מערבית, לך לבית כנסת אשכנזי. אם אתה רוצה לצאת ידי חובה, תלך לאן שאתה רוצה. כי מבחינת הקריאה והמשמעות זה אותו דבר.
אני חוזר להתחלה. אז בעצם כשבן אדם כן משנה, אז הרב אומר כמו יודע לתחתנו. זאת אומרת, זה לא בסדר, זה לא אמורים לעשות את זה.
ברור, לא אמורים לעשות את זה. לא הייתי ממהר להשתמש בביטויים יותר חריפים, אבל ודאי לא אמורים לעשות את זה.
עכשיו, מאידך, אפשר להסתכל על זה גם כמצווה, זאת אומרת, שמאדם כן מתלבש, אז זה לא רק עניין של מנהג, או...
אנחנו ודאי לא ממציאים מצוות חדשות, זה לא יותר... אם מדובר על למשל כובע.
אולי קידוש השם, לא יודע, יש פה איזשהו עניין שכן אפשר לראות כזה, מעבר ל...
שוב, אני לא יודעת שמי שתמש במושג מצווה, מושג של... מושג של... של הדגשת היותנו בני תורה, ודאי שכן. אני הייתי בחור ישיבה בנתניה. בחור ישיבה שלמד בירושלים, אבל שמסתובב בנתניה. הייתי מגיע הביתה, אנחנו היינו מסתובבים כמו טווסים, היינו בודדים ממש, נער הספרנו. זה לא כמו היום בנתניה, שזה עיר של תורה. היינו בודדים ממש, היינו מסתובבים ברחוב בקיץ, כשכולם מסתובבו שם כמו ברפת, כאילו אני נמצא... נמצאים לבד בבית מרחץ, ואנחנו הסתובבנו עם חליפה וכובע. אנחנו, זה אני, כן, כן, אני הייתי כמעט בחור הישיבה היחידי בסביבה. היו עוד כמה בודדים. כמו טווסים היינו. ידענו שאנחנו מייצגים משהו.
אז הייצוגיות הזאת היא כן חלק מעבודת השם.
כן, כן, בהחלט, בהחלט.
כן, זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו רוחני, מעבר לסתם המנהג היבש.
המנהג היבש הוא דבר רוחני מאוד. הוא אף לא יבש.
כן. בסדר, תודה רבה.
ברוכים תהיו, כל טוב.
כל טוב.
ערב טוב.
כן, שלום אהרן.
שלום, שלום.
יש לי שאול שתי שאלות.
נשמע.
דבר ראשון, האם יש הבדל בין ספרי מחשבה, אמונה, השקפה, מוסר, יש הבדל בכל המילים האלה?
תשמע, זו סמנטיקה של מה מתכוונים. למשל, אם אתה תיקח... את הספרים של רבי רוחם. רבי רוחם היה משגיח, לכאורה מוסר. יש שם המון 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 מחשבה. או למשל שיעורי דעת של רבי יוסף בלוך, שכשמם כן הם, שיעורי דעת. אבל רבי יוסף בלוך התכוון, מן הסתם היה רואה בהם משהו שקשור לעולם המוסר של רבי ישראל מסלנט. ולכן הדברים הללו עניינים של סמנטיקה, אבל אם אתה רוצה להגדיר את הדברים במהות שלהם, אז כשמדברים על מוסר, מדברים על הלימוד והבנות של דברים מתוך מגמה שאדם ישפר את דרכיו. ישירות, כלומר מדברים על... מסילת ישרים זה ספר מוסר קלאסי. זה ספר שמדבר על זהירות וזריזות ונקיות ופרישות וטהרה וחסידות וענווה ויראת חטא וקדושה וכל המידות הללו הן מידות. והוא שואל איך מסגלים את המידות האלה. הוא נותן הדרכה איך מסגלים את המידות הללו. לעומת זאת, אם תיקח את ספרו של המחל דעת תבונות, אז כולו מחשבה. ואם תיקח את ספרו של רמחל, ספר הכללים, עוקוף למתחת פתחי חוכמה, זה כבר מבואות לקבלה. ומה זה השקפה? אני לא יודע בדיוק. זה מושג מודרני קצת. אני לא יודע בדיוק מה זה. אבל ההבדלים ברורים בספרים. כמובן שכל אחד מביא לכל אחד. כשאדם לומד מוסר, הוא שואל את עצמו, למה אני צריך להתנהג במידת הזהירות או במידת הזריזות? כי יש בורא לעולם, כי הבורא לעולם נתן תורה, כי ככה הוא ציווה, אז הוא שוב מגיע גם כן לנושאים של מה שנקרא מחשבה, לנושאים של יסודות האמונה, וזה הכל קשור אחד בשני, ותורה אחת היא.
הבנתי. הדבר השני, הרב כמה פעמים מציין שהוא בעצם, הוא היה מאוד מאוד צעיר, שהוא התחיל בכל העניין של התשובה, שכאילו, הרב התחיל לחזור בתשובה, כל העולם של עולם התשובה, באיזה גיל זה? בערך? זה הקדמה לשאלה, עוד יותר? גילה 20 אני מניח, נכון?
קודם כל זה התחיל בגיל 13, בדרשה של בר מצווה שלי. שלא אני הכנתי אותה, אלא אבא שלי הכין אותה. וכבר שם אני מבין עד היום מה עלה בדעתו של אבא שלי. לדבר על שני סוגי ילדי בר מצווה בהקבלה לשתי הדעות בחזל, האם יתרו בא ונשאר או יתרו בא וחזר. שני סוגי ילדי בר מצווה, אחד שבא לבר מצווה, לבית המדרש, הוא נשאר והמשיך ללמוד בישיבה, שזה אמור הייתי להיות אני, והשני שבא וחוזר חזרה לגילולי בית אביו, כמו יתרו, לפי דעה אחת בחזל, וזה הילדים שהיינו רואים מסביבנו בנתניה, ואיך לדאוג שכולם יהיו למודי השם. עכשיו, בפועל, כשאני למדתי בישיבת חברון, ולמדתי בישיבת חברון, אז השתתפתי במחנות בני תורה, ולמעשה הייתי בין אלה שעיצבו את צורת המחנות, כמו שרב אורך אזרחי אומר עד היום הזה. ואז הם מגיעים הרבה בוחרים בישיבות תיכוניות כדי להתווכח, כשלא ידעו את דרכם. ואז עברנו תבילת אש ראשונה בסגנון כזה. בפועל התחלתי בגיל בין 20 ל-30, ואומר בין 25 ל-30, ואומר בגיל 25 פחות או יותר.
זהו, אז בעניין הזה באמת, אני פשוט לא כך צריכתי להבין איך זה, זה בגיל כזה צעיר, אני מבין שמסתם השערה ועכשיו יודע, אין שיעור הרבה יותר ממה שהוא יודע אז, והרב מסתם דיבר כבר בתקופה הזאת עם הרבה אנשים שהם שעונים גמורים.
אני אף פעם לא הייתי צעיר.
זהו, זה לא כבר חלק מהתשובה, אבל איך באמת, כאילו, הוודאי שאותם שעונים ששאלו את הרב שאלות, הם שאלו מסתם השאלות בכל תחום אפשרי או בהרבה בתחומים, איך הרב בגיל כזה ידע להתמודד עם כל דבר ודבר? הרי אין סוף לשאלות ול...
אני גדלתי בבית כזה. בארון הספרים של אבא שלי הייתי יכול למצוא הרבה מאוד, ספרים בנושאים האלה מכל הכיוונים, אבל אין לי תשובה לדבר הזה, ואפשר לשמוע את הקלטות מאז.
הרבה שמה שזה בעיקר עושה לשמוע?
זה לא צריך שאני אגיד, זה תמיד נכון, לגבי כל אחד, לגבי כולם.
כן. אמרתי, אבא, תודה רבה.
כל טוב.
לילה טוב.
לילה טוב. אנחנו נמצאים בפרשת וירא. פרשת וירא, הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם אבינו. ויחד איתו באים שלושה, ובאמצע הביקור מגיעים שלושה אנשים, שלושה מלאכים. אחד המלאכים, בכלל לא קשור לעניין, אחד בא לרפא את אברהם, אחד בא לבשר לשרה, אחד בא להפוך את סדום, המלאך גבריאל. אז למה הוא בא? הוא היה יכול לבוא לסדום, יכול להצטרף לקבוצה אחר כך. הרי זה לא שהיה להם רק, שהוא היה מפסיד את הרכבת או את שיירת החמורים. הרי הוא מלאך, יכול היה להופיע אחר כך. כידוע, הברית מילה, אברהם אבינו חשש שהיא תבדיל ותחצוץ בינו לבין האנשים שמסביב, ומאלו לא יוכל להמשיך לעשות את הנפש שהוא עשה בחרן עד היום, שהוא עשה בחרן ושהוא ימשיך לעשות גם בארץ ישראל. ולכן הוא הלך להתייעץ עם החברים שלו, וממרי יעץ לו לעשות את הברית מילה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, תשמע, נכון שאתה עכשיו מתאושש מברית המילה, אבל למרות שאתה שונה ונבדל, עדיין אחריות העולם עליך. ולכן, כשהולכים להפוך את סדום, בא הקדוש ברוך הוא אומר, המחסה אני מאברהם את אשר אני עושה. הרי אברהם אחראי על כל העולם. הוא יהיה לגוי גדול. הוא יהיה זה שיעביר את המסר האלוקי הלאה והלאה. לבניו ומהם לאנושות כולה. ולכן צריך לספר לו מה שהולך לקרות בסדום. כלומר, זה שמלאך אחד בא לרפא את אברהם. כלומר, ברית מילה. מלאך שני בא לבשר לשרה שיוולד יצחק, שהוא הילד היהודי הראשון שנימול בגיל 8 ימים. ואליהם מצטרף המלאך שהולך להפוך את סדום, זה בא להגיד שלא, בזה שאתם כעת מתבדלים, וכעת נולד הילד שיהיה שונה מכל העולם מההתחלה. זה לא אומר שאתם מתנתקים מאחריות כלפי מה שקורה בעולם, כי כל דבר שקורה בעולם קורה בשבילכם, וכל דבר שקורה בעולם הוא על אחריותכם, ואתם אחראים על הכל.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו, במחסני חשמל, בידוריות קריוקי ורמקולים חכמים, הרמן קרדון, בוס, סוני, סונוס ו-JBL, מ-77 שקלים.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
הצטרפו עכשיו למי עדן ותהנו מקדי מים מינרליים לשלושה חודשים מתנה. כוכבית 2929, כפוף לתנאי ההצטרפות.
כל יום שלישי כולם עושים שוק בשוק מהדרין. כרוב לבן, בצל יבש, תפוח אדמה לבן ארוז בשני שקלים ותשעים לקילוגרם. מלפפון, קלמנטינה, תפוח אדמה אדום ארוז בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. מלון, תפוז בארבעה שקלים ותשעים לקילוגרם. פלפל אדום, אבוקדו בשבעה שקלים ותשעים לקילוגרם. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
המזרח הרחוק עכשיו כבר קרוב. ים הסושי, מסעדה אסיאתית עם מיטב טעמי המזרח הרחוק. ים הסושי, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, בכשרות מהודרת של הרב רובין. הזמנות ומשלוחים בטלפון 026-200-400. ניתן לקיים אירועים במקום עד 50 איש. ים הסושי, המזרח הרחוק קרוב.
תנופה בשירות, תנופה בכל צד, תנופה, הגעת ליד.
חברת התחבורה החדשה עכשיו בשירות הבין עירוני בבית שמש וביישובים הסמוכים. לפרטים תנופה@t.com.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. הקורונה מתמשכת, אסון מירון וקרלין והלחימה שחווינו הותירו אנשים רבים עם תחושות פחד ואי יציבות. הם בריאים לחלוטין אך זקוקים לאוזן קשבת ויד מכוונת. יירשמו עוד היום לקורס ITT של המאסטר דוקטור אמיר קוליק, ובעוד כחצי שנה, בהדרכת מנטור, תוכלו גם אתם לסייע להם בשליחות שיש בה פרנסה. התקשרו עוד היום 0733-300-200, 0733-300-200.
הגרלת החלומות חוזרת ובגדול. הגרלה על דירת פאר בירושלים, עם נוף להר הבית בשווי מיליון דולר. והכסף מהגרלה למען חקלאים שומרי שביעית. שמעתם נכון, הגרלה על דירה של מיליון דולר בליבה של ירושלים. והכסף לחקלאים שומרי שביעית. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. ועכשיו במבצע 1 פלוס 1. כן, 1 פלוס 1. אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים ללא ריבית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
שלום הרב. קודם כל, יש לך גודל לתוכנית, ממש מחכמים כל פעם מחדש. יש לי שאלה, הרמב"ן כותב בפרשה הקודמת, לבי אברהם, שאמר, דינה אחות יעת, הרמב"ן כותב, ידע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגש, הביא אשתו הצדקת במכשול, במכשול עוון, לפני פחדו, פן יהרגו, והיה לו לבטוח בהשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. עכשיו, השאלה שלי, הרי פשט הדברים נשמע כאילו שהיו רגים אותו בלאו הכי, כאילו בין אם הוא היה מגיע לשם, בין אם הייתה אומרת אחותי, בין אם לא, הכוונה היא פשטות הדברים שהם יהודים, שהם היו יהודים שהוא בעלה, והיו לוקחים אותה, היו רגים אותו, כי משמע שהשארתי לכמה פרשים, זה כאילו העניין שהם היו, יש אותי שהם לוקחים, אבל אם היא לא שתי, שהם לוקחים אותה.
כן.
היו הורגים אותו.
כן, כן, כל מהפר שמור לזה, כן.
אדם, השאלה היא כאילו, מה בדיוק הנקודה פה שבאים את, שהרבן כאילו לפי דבריו יש פה
תפייה? הרבן אומר שהיה צריך להאמין, לפתוח בהשם. הם לא היו הורגים אותו, הוא היה צריך לפתוח בהשם שלא יהרגו אותו. זה מה שהרבן אומר. כמובן בדרגתו מאוד 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 גבוהה של אברהם אבינו, אז יש לו דרישה, יש ממנו דרישה כזאת.
אפילו לשכיח איזה קשם וזה...
מה?
אפילו לשכיח איזה קשם וזה דבר שהוא...
לפי דרגתו של אברהם אבינו גם שכיח איזה כזה, מה זה שכיח איזה כזה? ואם שכיח איזה כזה, אז מה? ואם שכיח איזה כזה, אז מה? אחד השכיח איזה כזה, צריך ל... אז גם שלוחי מצווה אינם... מוגנים בהגנה של שלוחי מצווה אינם ניזוקים. פה לא מדובר בכלל בקטגוריה של שלוחי מצווה, הוא לא היה שלוח מצווה לשום דבר. זה לא בקטגוריה של שלוחי מצווה. לכן שכיח חזקה או לא שכיח חזקה זה אותו דבר. גם בלא שכיח חזקה, אסור לאדם להסתכן אם הוא לא שלוח מצווה, אסור לאדם לעשות דברים שיש בהם אבק סכנה, אם הוא לא שלוח מצווה. אבל אברהם אבינו היה צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, זה מה שאומר הרמב"ן. רק אומר לנו עד כמה שהרמב"ן הבין שהדרישה מאברהם אבינו בביטחון הייתה גבוהה.
אבל סתם, ראשון, אפילו שהרמב"ן בוודאי ראשון, אבל לכתוב ככה כאילו מילים כאלה, כאילו קצת משמעות ש...
נכון, יש בזה... הרמב"ן הזה באמת הוא רמב"ן קשה מאוד, אבל הרמב"ן לא היה סתם ראשון. הוא היה רמב"ן. זה הרמב"ן שכל ה... איך אומר רבי צחוק קוטנר באחד המקומות על המחלוקת בין הרמב"ם לרמב"ן בעניין, באיזה עניין הוא מדבר שם, בעניין תחיית המתים. הוא אומר שאנו כמובן תמידי הרמב"ן בעניינים האלה. אז כך שהרמב"ן ירשה לעצמו להגיד את זה, וזה תמיהה עצומה, וכל מי שירצה להגיד דבר דומה, קודם כל צריך לבדוק אם הוא בדרגתו של הרמב"ן. כל טוב. ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
תודה רבה, נשאר כוח על התוכניות הנפלאות. יש לי שאלה בהנהגה. אנחנו רואים כל הקונפליקט שהיו אומרת עם הציבור החילוני, הכללי, מה שנקרא חילוני. היום יש 800 אלף גויים בתוך המדינה שלנו, והציבור החרדי מוציא המון אנרגיות להילחם על הכשרות, להילחם על הנישואים, וברור שם יש לנו על מה להוציא את האנרגיות שלנו, יש לנו צור בתוך המשפחות שלנו, הקהילות שלנו. השאלה היא פשוטה, האם לא כדאי להרים דגל, להגיד, שנתיים לעשות פרסום, מי שרוצה לבוא אחרינו, לראות את האמת, מי שלא אחרי שנתיים, נגמר הסיפור, תסתדרו עם עצמם, אנחנו בכל כך הרבה צריכים להילחם ולהתבזות ולהוציא אנרגיות, במקום ש... פשוט צריך לדעת איזה מיותר.
השאלה הזאת זאת שאלה שצריך להפנות לגדולי הדור, שעל אחריותם מוטלת הנהגת העם, ואני בזמנו הפניתי את השאלה הזאת לרב אלישיב, ואני מספר את זה בכל הזדמנות, וגם היום כבר הספקתי לומר את זה, והרב אלישיב לא הסכים. הוא אמר שיש יהודים שזה מה שקושר אותם ליהדותם, ואני אגיד יותר מזה. כשאני מסתכל היום על ידידיי החוזרים בתשובה, ואני מוצא ביניהם צאצאים של גדולי הלוחמים נגד הדת לפני שני דורות. ואני אומר, יושב בשמיים משחק השם ילג למו. אם היינו מנתקים את ההם לגמרי, אז אלה כבר לא היו. למעשה הכוזר אומר את זה. לפני מה הקדוש הוא לא יניש את מנשה מיד. ומשום שהוא היה הורג את מנשה, איך היה נולד יושיהו. ובין מנשה ליושיהו היה עוד מלך רשע. אמון. שהיה הרשיע מאוד. אבל כל עוד שיש איזה חבל דק שקושר אותם. עכשיו, מה עדיף? זה או זה. זה הכרעה, פה יש הכרעה של גדולים, אבל זה לא שיש פה רק צד אחד של... כשאני אמר, סיפרתי את ההנחיה הזאת שנתן לי הרב אלישיב בזמנו, בוועידה של דגל התורה שהייתה בחפץ חיים, וישבו על הבמה אנשים שהיו איתנו בחדר, כשדנו על זה. היה שם הרב גפני והיה שם הרב אפרטי, הם היו בדיון הזה. אז התפתח ויכוח, מה היה הרב אלישיב אומר היום? האם היום הוא גם היה אומר כמו אז, או שהיום הוא כבר היה אומר אחרת? וזה מכוח תיאורטי לגמרי, כי הרב אלישיב לא נמצא איתנו, ולכן היום צריך להפנות את זה לגדולי הדור של היום, וזה מה שחברי הכנסת עושים, ולפעמים זה קצת מעורר את השאלה, כמו שאתה אומר, הליטהו לרשע ויעמוד בו נעזוב, הרי זה ממילא, אנחנו לא חמים, לא את מלחמתנו, אלא את מלחמתם, אנחנו מתבזים בגלל זה, ואנחנו מפסידים במקומות אחרים שהיינו יכולים להרוויח, אבל זאת בינתיים ההנחיה, שאנחנו לוחמים בשבילם, בשביל כלל ישראל. ולא מצפים אפילו לתקור טוב של הכרת הטוב מהם, כי הם לא מבינים כלום. לא הם ולא נציגיהם בכנסת. ולא מעניין אותם גם כלום. אתה רואה את ההתנהגות הילדותית של אלה שקיבלו את הצעצוע הזה שקוראו לממשלה, איך הם מתנהגים כמו ילדים קטנים. ובכל אופן אנחנו מתבזים, מה אפשר לעשות?
אז למדוע השאלה הזו לא נשאלת? כי צריך להפנות את השאלה ולפעול בהתאם, כי פשוט...
השאלה הזאת כנראה נשאלת, כי הם מפנים את השאלה והם פונים בהתאם, זה לא התפקיד שלי, זה תפקיד שלהם. הם מקבלים את ההנחיות מגדולי התורה.
יש כל כך הרבה מה לעשות בתוך הציבור שלנו, שזה פשוט...
אבל גם גדולי התורה יודעים את זה. אני אגיד לך עוד דבר בעניין הזה. יש פה עניין של חילול השם כלפי העולם כולו. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים לצעוק חי וקיים עד מחר. בעולם רואים את מדינת ישראל כמדינה שמייצגת את העם היהודי. כשבמדינת ישראל ברמה הרשמית מכריזים שמחללים שבת בתל אביב, זה חילול השם כלפי כל העולם, חוץ מעצם העניין של חילול שבת. כשמדינת ישראל בזה לערכי יהדות, כשמדינת ישראל נותנת הכשר לכל מיני תועבות, זה חילול השם כלפי כל העולם. אנחנו נוכל לצעוק חי וקיים עד מחר, אבל בעולם נקבעה בינתיים הדעה וההשקפה שזה מייצג. אז אנחנו מנסים למזער נזקים עד כמה שאפשר.
יישר כוח גדול, ברכה והצלחה.
ברוכים תהיו. ערב טוב. אנחנו לקראת סיום התוכנית כבר, ואנחנו נמצאים בפרשה מאוד מאוד מיוחדת, שקשורה מאוד מאוד לענייננו. ואני אספר סיפור. בזמנו התקיימה בוועידת הפנים של ועדת הפנים של הכנסת, לפני הרבה שנים, ישיבה שזומנה על פי בקשת נציגי כל הדתות, והמטרה של הישיבה הייתה לזעוק ולבקש תשמרו על קדושת ירושלים. זה לפני הפעם הראשונה שחיללו ומאז חיללו וחזרו וחיללו בצורה מסוימת. והיה שם שגריר הוותיקן, מונסניור משהו, לא יודע איך קוראים לו. היה שם האימם של מג'דל שמס בשם הדרוזים, האישיות הדרוזית הכי חשובה בארץ. היה שם נציג הפטריארכיה הארמנית שבא עם הלבוש שלו, עם הלבוש השחור שלו ועם זקן ארוך. היה שם סגן המופתי של ירושלים, ממזרח ירושלים, ערבי מוסלמי, שבא גם כן עם הגלימה ועם התרבו שלו. והייתי אני שם בתור נציג הדת היהודית. ואמר סגן המופתי, בעברית שיחה, זה כל כך הרשים אותי שאני זוכר מילה במילה מה שהוא אמר. וכך הוא אמר, אני רוצה להזכיר פה מישהו שעוד לא הזכירו פה. אני רוצה להזכיר את הקדוש ברוך הוא. הקדוש הוא לא יסלח לכם. הוא יהפוך לכם את ירושלים. אז למה להרוג חפים מפשע? תלכו לסדום לשם אתם שייכים. וכך אומר הרמב"ן. הרמב"ן אומר שסדום נהפכה לא בגלל שסדום היה, אני מוסיף, להסביר את הרמב"ן, לא בגלל שסדום היה המקום הכי גרוע בעולם, והמעשים שנעשו שם היו הכי גרועים. הרי חזר אומרים, על מה היה הקש ששבר את גב הגמל? זה הקטה של אותה ריבה, שלקחו אותה, בגלל שנתנה צדקה לעני, הבת של לוט, מרחו אותה בדבש ושמו אותה בקן של דבורים. אף אחד לא היה מתקבל על מעשה כזה לאס-אס, גם לא לחמאס, אבל סדום היא בארץ ישראל. וארץ ישראל היא כמו הנפש היפה, והיא לא תסבול עוברי עבירה. וכדי להגיד לבני מרי, תדעו לכם, ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקום לכם ולכם, מה האחרון האף הגדול הזה? למה הקדוש הוא עשה את ארץ ישראל שתהיה גופרית ומלח, שרפה כל הארצה אשר לא תזרע ולא תצמיח? והיד רושמת על הקיר בפרשת השבוע על ידי הרמב"ן. תודה רבה לכולם, המשך שבוע טוב, תודה לכל הצוות, ואנחנו מקווים בעזרת השם, שיבינו שכבר הבנו את הבדיחה ויפסיקו לעשות את כל הקומדיה הזאת שמייצרים חודשים מדי יום ביומו כל פעם מחדש מול עינינו. מבזים את עצמם ומבזים אותנו. תודה רבה לכולם.
תמיד איתי כוחה.
כשמתחשק לכם משהו ש... בא בטוב! מבצע קונים וזוכים על מגוון מוצרי המאפה של אוסם נסטלה יוצא לדרך. עלו לשידור מחר בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, ספרו לנו איך מגוון מוצרי המאפה של אוסם נסטלה באים לכם בטוב ותוכלו לזכות בפרסים סופר שווים. זמן אוויר בהגשת מנחם טוקר בימי שני, שלישי ורביעי, בין 2 ל-4 כאן בכל חי. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע בין התאריכים 3 באוקטובר עד 30 באוקטובר, כפוף לתקנון שבאתר המבצע.
קר, 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 מתחמם, 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 רותח. אין כמו רותח. זקוקים למים שחממו לכם את החורף? עם ברי המים של אפיקים תוכלו ליהנות ממים טעימים חמים וקרים לאורך כל השבוע. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת, כוכבית 20-26.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד,
מה יעמוד לו בשעת הניסיונות האמיתיים של החיים? הגערות? הצעקות? אולי ההחטפות החינוכיות שלנו? מה?
יותר מדי סימני שאלה בקירות שקופים? בואו נהפוך את זה לשקוף יותר. תושבי בני ברק והסביבה, מרכז אתגרים בחינוך, מזמין אתכם להנחיית הורים תורנית, בהדרכתו האישית של הרב אברהם ברזילאי, סדרת מפגשים מעצימים שיסללו לכם דרך יציבה ורגועה בחינוך. הלימודים יחלו ביום שלישי י"ג בחשוון 19 באוקטובר. להרשמה חייגו החל מהשעה 4 ל-058-603-5702 או שלחו הודעה ל-052-769-0792.
כל יום שלישי כולם עושים שוק בשוק מהדרין. כרוב לבן, בצל יבש, תפוח אדמה לבן ארוז ב2.90 שקלים לקילוגרם. מלפפון, קלמנטינה, תפוח אדמה אדום ארוז ב3.90 שקלים לקילוגרם. מלון, תפוז ב4.90 שקלים לקילוגרם. פלפל אדום, אבוקדו ב7.90 שקלים לקילוגרם. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
לזוג צעיר שרק הרגע התחתן, לאלה שפותחים חשבון לבד או בן, תכלס אתם צריכים בנק שחושב מחר. לאלה שמתכננים תקציב מראש, לאלה שרוצים פטור מהעמלות בעוש, תכלס אתם צריכים בנק שחושב מחר. בנק שחושב מחר, לאומי בנק שחושב מחר.
פותחים חשבון חדש בלאומי ומקבלים הטבה לבחירתכם. הלוואה של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים בלי ריבית או פטור מלא ל-3 שנים מעמלות עוש. התקשרו, כוכבית 5522. כפוף לתנאי המבצע המפורטים באתר לאומי ובסניפים. אישור כל הלוואה ותנאיה כפופים לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
השקעה משתלמת? זה משרדים בתל אביב. השקעה במשרד המניב עד ל-3,000 שקלים שכירות מדי חודש. השקעה במיקום הטוב ביותר בישראל, צמוד למגדלי עזריאלי ברכבת השלום. יסודות, משרדים במרכז תל אביב. חייגו עכשיו, כוכבית 5283, כוכבית 5283.
עכשיו, במחסני חשמל, מקרני קול אלחוטיים, בוס, JBL, סנסור, סמסונג ו-LG, החל מ-99 שקלים בלבד.
המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
כמה מהודר, ככה חכם. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. הקורונה מתמשכת, אסון מירון וקרלין והלחימה שחווינו הותירו אנשים רבים עם תחושות פחד ואי יציבות. הם בריאים לחלוטין, אך זקוקים לאוזן קשבת ויד מכוונת. יירשמו עוד היום לקורס ITT של המאסטר דוקטור אמיר קוליק, ובעוד כחצי שנה, בהדרכת מנטור, תוכלו גם אתם לסייע להם בשליחות שיש בה פרנסה. התקשרו עוד היום 0733-300-200, 0733-300-200.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב באולפן בני הראל. יושב ראש עוצמה יהודית חבר הכנסת איתמר בן גביר הגיש הלילה תלונה במשטרה נגד יושב ראש הרשימה.